פרקי הנבואה של הרמב״ם מהפרקים המעניינים מאוד. אנחנו, למרות שחלק גדול מהעיסוק שעסקתם בהכנה, לא תמיד יהיה הלימה מוחלטת בין הפרקים שבהכנה, כי צריך כל הזמן להתקדם, לבין מה שנעסוק בו בפרוטרוט, אבל בסך הכל ראינו בשבועיים האחרונים הרבה מאוד פרקים הנבואה, ודרכם ננסה להיכנס לשאלת הנבואה ברמב״ם. די ברור מקריאה של הרמב״ם, אני אגיד כרגע את הרמב״ם מציג בהתחלה שלוש דעות לגבי הנבואה. שיטה ראשונה היא שיטת בחלק שני בפרק למדבט אנחנו. הרמב״ם בהתחלה מציג את שיטת אפיקורס לרגע, כי הוא אומר שאין מציאות השם. מיד אחרי זה הוא מדבר על ההשקפה שהשקפת המון העמים הקדמונים מאותם מאמינים בתבואה, וגם מקצת המוני אנשי תורתנו סבורים, כן? זה שהקדוש ברוך הוא מנבא את מי שהוא רוצה. את מי שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה. למשל, אחד היהודים שהאמין באפשרות הזאת היה רבנו סעדיה גאון. בסדר? רבנו סעדיה גאון האמין באפשרות הזאת בגדול. לכן הרמב״ם מכיר לא רק כאנשים פשוטים את השיטה הזאת, אלא במסורת הפילוסופית הקודמת אליו, הוא לא תמיד מתרגש ממנו, הוא לא מתרגש תמיד מרבנו סעדיה. בהקשר הזה, יש שיטה כזאת שאומרת את הדברים, ועוד מעט אפילו נגיד למה. נגיד כבר עכשיו, אחד הדברים שרבנו סעדיה גאון טוען, הוא אומר, תקשיבו, הנבואה דווקא בגלל העובדה שהנבואה הוא תהליך לא טבעי. לא ברור, פתאום אנחנו רואים איזה מישהו, לצורך העניין, סיפורי הרב ניר בן ארצי, אם אני זוכר נכון, נדמה לי, אם אני לא מתבלבל בינו לבין אחד היהודים האחרים, נדמה לי שהסיפור הוא שהוא היה טרקטוריסט, נכון? אני צודק עליו, היה טרקטוריסט, ויום אחד באמצע עבודת הטרקטור התגלו לו כל מיני... מה? הרגע של צינורות מים, אבל גם התגלו לו המון דברים אחרים, שבין היתר אתה אומר, לא יכול להיות שדברים כאלה יתגלו לבן אדם כזה פשוט. גם הידע שלו התורני, גם הידע הרוחני שיש לו, וזה אומר רבינו סעדיה גאון, צורך העניין, מהווה אצל הנביאים אות על זה שהם נביאים. אחד הדברים שירשימו אותי, ואני אבין שזה לא איזה מישהו נורא חכם, שפשוט אני רואה כאן איזה תהליך טבעי מול העיניים, היא העובדה שאני להפך רואה את זה אצל מישהו, שזה לא מתאים לו. אם אני אראה איזה מישהו נורא חכם ונורא מוכשר, עושה איזה משהו, אז אני אגיד, כנראה אני חוזה פה בתופעה טבעית. דווקא בגלל שאני רואה פה תופעה מאוד מאוד מפתיעה, כי היא לא מתאימה לבן אדם, היא הראיה על זה שאני פוגש כאן תופעה אלוקית, ניסית, משמעותית בתוך הנבואה. זו השיטה הראשונה. השיטה השנייה היא שיטה פילוסופית. כשהרמב"ם אומר שיטה פילוסופית, הפילוסופים התעסקו עם זה. הם שאלו את עצמם מה זה נבואה. הם הכירו נבואה בכל התרבויות שהם חיו סביבם, דיברו על נבואה. לכן הפילוסופים, החל מאפלטון והלאה, מנסים להסביר מה זה נבואה. ובוודאי אצל הפילוסופים הדתיים שהרמב"ם פוגש, אני מתכוון לפילוסופים דתיים, אני מתכוון לאנשים שהם לא דתיים, במובן שאנחנו קוראים לו דתי. זאת אומרת, הם לא מאמינים, לא בבריאה, ולא בשום דבר שאפשר לקרוא לו דתי, אלא מאמינים רק בפילוסופיה, ומנסים להסביר את התופעות הדתיות לפי זה. היו הרבה אנשים כאלה, לאורך הדורות, בתקופה ההיא, בתוך העולם שהרמב"ם מכיר, גם בעולם היהודי, גם בעולם הגוי. האמת היא שבעולם היהודי, רובם עם הזמן רואים את עצמם כתלמידי הרמב"ם, אנחנו נפגוש את העובדה הזאת, והם מאמינים שמה שקוראים לו בעולם נבואה, זה פשוט תופעה שבני אדם, עוד רגע אנחנו נפרט על זה יותר, שיש להם שלמות מסוימת בטבע, והשלמות הזאת היא שלמות הכשרתית. אתה לומד, אתה עובד קשה, אתה עושה עבודה מאוד מאוד קשה, ואז יקרה לך משהו שאפשר לקרוא לו נבואה. מה זה הנבואה הזאת? היא הבנה, אנחנו נפרט על זה יותר בהמשך, נבואה, הבנה מסוימת של המציאות, של העולם, שעוברת דרך השכל וגם דרך הדמיון, איזושהי הבנה מאוד מאוד טובה של המציאות, שיכולה להיות רק אצל אנשים, כמובן, מאוד מאוד משכילים ומאוד מאוד מוכשרים, וגם, כמו כל הבנה שכלית משמעותית, גם אנשים ששולטים במידות שלהם, רק להם זה יכול להיות. הרמב״ם, בהשקפה השלישית שיש השקפת תורתנו, נוטה באופן ברור ומובהק יותר לכיוון של הפילוסופים בשאלה הזאת. עוד מעט נסביר, בסוף נסביר גם איפה ההסתייגויות, אבל כרגע, ובמורה נבוכים, הצליל שנשמע באופן כללי הוא צליל מאוד 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 פילוסופי לגבי הנבואה. זו נקודה חשובה. הנבואה נתפסת על ידי הרמב״ם בהקשר הזה, בדומה לפילוסופים, כתהליך טבעי אנושי של בני אדם. בני אדם, אם בן אדם כדי להיות נביא, צריך להיות אדם מוכשר מאוד, שכלי מאוד, עם כוח מדמה, כיוון שהכוח המדמה, בהמשך שנסה להבין קצת יותר מה קורה בנבואה, עם כוח מדמה מאוד מאוד מצטיין וטוב ויפה ומוצלח בהקשר הזה, וגם אדם כמובן שהמידות שלו הן מידות מאוד מאוד מתוקנות, ושלא מתעסק ברדיפת כבוד ואושר וכל הדברים החיצוניים, אדם כזה באופן טבעי פשוט, הנבואה באה אליו כדבר טבעי. במובן מסוים, אני אתן פה השוואה, כמו לצורך העניין, שאם אני אקח אדם שהוא בחור חכם, והוא בחור משקיע, והוא בחור שאין לו מידות שיקלקלו אותו, ואני אשים אותו, אם הוא באמת מספיק מוכשר לזה, הוא יעשה את המאמץ, אני אשים אותו שהוא ילמד מתמטיקה 5 יחידות. האם הוא יצליח? כן. אם הוא חכם מאוד, והוא משקיע מאוד, והוא לא עסוק כל הזמן בדברים אחרים, זה מה שהוא עושה. הוא, מה, לא יודע אם הוא מקבל 100, אבל להצליח הוא יצליח, נכון? אם הוא מאוד חכם, זה טבעי. לא יפתיע אותנו העניין הזה. באותה מידה נבואה היא דבר דומה. היא דבר ששייך בהקשר הזה לעולם הטבע. מעורבים בו עוד כוחות, כמו הכוח המדמה בעיקר, ואולי גם עוד טיפה כוחות, כוח הישירי, כוח האומץ, הם גם נמצאים, אבל אדם כזה באופן טבעי, כך אומר הרמב״ם בפרק למדבט, התנבא בהכרח. זה בטוח יקרה לו. בסוגריים, יש אפשרות שהקדוש ברוך הוא ימנע. כרגע נעזוב אותה בצד, אבל קודם כל הנבואה עצמה מתוארת ככזאת. היא לא מתוארת כמשהו שצריך שיקרה עוד דבר. לא יקרה עוד שום דבר בשביל שאדם כזה יתנבא. יכול להיות, כמו שאנחנו אומרים, הרמב״ם אומר, יכול להיות שיקרה משהו נס, האדם כזה לא יתנבא. אבל בגדול בגדול, כשהוא יתנבא, האם אנחנו נגיד, הוא יתנבא? לא, מה אנחנו נגיד? אנחנו מבינים ממה זה צמח. זה צמח מהעובדה שיש לו כוח שכלי וכוח מדמה וכוח, כולם כל כך חזקים, ולכן זה צמח. גם במשנה תורה, לפחות בתחילת ההלכות, יש צליל כזה. פרק 7, אני קורא מהלכות יסודי התורה. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלה, אני באמצע ההלכה א', שלם בגופו, כשיכנס לפרדס, זה קשור להסתכלות בנסתרות, בעולם השכלי הגבוה, וימשך באותן העניינות הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעת נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך. הוא פורש מדרכי כלל העם, ההולכים במחשכי הזמן, זאת אומרת, הוא לא מתעסק בכל השטויות שבני אדם חשוכים מתעסקים בהם, נכון? זה נקרא אנשים חשוכים. אנשים חשוכים זה אנשים שכל הזמן מתעסקים בכבוד ובכסף ובאושר. זה אדם חשוך, בסדר? לעומת מה שהיום יקראו לפעמים אדם חשוך. והולך ומזרז עצמו, מלמד נפשו, שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מאבלי הזמן ותחבולותיו. שימו לב, זו דרישה לא קלה. זה הדבר היחידי שהוא מתעסק בו. הוא מצליח לגרום לעצמו, נדבר על זה בהמשך רבות בתוך הספר, הוא ממש מקדיש לזה את כל המחשבה כמה שאפשר, אלא דעתו תמיד בנויה למעלה, קשורה תחת כיסא הכבוד להבין באותם הצורות הקדושות והתאורות. הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה. מצורה ראשונה טבור הארץ ויודע מהם גודלו, מיד רוח הקודש שורה עליו. מדהים? אומרת, מיד קורה. אדם שנמצא בתוך מעלה כזאת, עושה עבודה מאוד מאוד קשה. זה קורה. כאילו לא צריך, מה אני מתכוון, מה לא צריך, מה נהדר מפה, מה לא צריך. לא צריך נס, לא צריך התרבות אלוקית, לא צריך שום דבר יוצא דופן גדול. זה יוצא דופן. רוב בני אדם לא יגיעו לזה, נכון? כמו שרוב בני אדם לא יצליחו להשיג, השגות צריך להיות מאוד מאוד מסובכות. רוב בני אדם שאני מכיר, גם אם מאוד מאוד ירצו, לא יהיו מסוגלים להבין רעיונות שאיינשטיין הבין אותם במדעו. רוב בני אדם גם לא יזכו להיות נביאים בהקשר הזה. הם לא יוכלו. לא יזכו להיות נביאים בהקשר הזה, ולכן הם לא יתנבאו. זה המצב הפשוט. עכשיו, זה הולך לכל אורך הפרקים ברמב״ם. הרמב״ם אומר את זה בפרק למדבט בצורה מאוד חזקה. אבל גם עוד כל מיני דברים בהמשך שהוא רוצה להסביר שקיימים בתוך הנבואה, הוא מסביר שזה בעצם כוח שאנחנו מכירים בעולם. אנחנו מכירים אנשים שמתנבאים נבואות שקר. מה זאת אומרת מתנבאים נבואות שקר? שיש להם כוח דמיון מאוד מאוד חזק, אבל שלא מושפע מהשכל. ולכן, הם רואים המון 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 דברים בדמיון שלהם מאוד מאוד חזקים, והם חושבים שזה נורא אמיתי. זה בגדול תופעה דומה, רק מה ההבדל הגדול? אצל האנשים האלה הדמיון הוא חופשי ולא נשלט על ידי השכל, אצל הנביא הדמיון נשלט כולו, כל מה שמגיע לדמיון עובר קודם במסננת השכל, בצורה מאוד מאוד גדולה. ולמשל אנחנו רואים שהרמב״ם אומר, זה דומה לחלום? אל תחשבו שזה לא דומה לחלום. זה שאמרו חכמים שהחלום 1 ב-60 מנבואה, או שהנבואה היא נובלת, שהחלום הוא נובלת הנבואה, זה לא השוואה בין שני דברים שאין ביניהם שום קשר. יש ביניהם קשר. גם מראה שהוא ראייה בעקיץ, גם אותו אומר הרמב״ם, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים שאנשים שכוח הדמיון שלהם מאוד מאוד חזק, מסוגלים לראות דברים, והמציאות בעקיץ, מסוגלים לעמוד פה מולנו ולראות איזה דמויות ודברים שקורים, יש להם כוח מדמה מאוד מאוד חזק להצליח לראות, הם רואים מה מתרחש פה, הם רואים את זה ממש מול העיניים. אנחנו מכירים את מנהיגי המדינות שיש להם סוג מסוים של קשר לכוח המדמה בצורה מאוד חזקה. ואם מצאנו אצל הנביא שיש לו כוח לשער מה יקרה בעולם, זה גם כוח שאנחנו מכירים. אנחנו מכירים אנשים, יש אנשים שמסוגלים יותר מאחרים, מה לעשות? נשאר, מה יקרה? מה יקרה עוד חצי שעה? מה יקרה עוד שעה? הם מסוגלים, מה? פרשנים, לא יודע אם פרשנים טובים בזה. פרשנים יודעים להגיד מה לברבר את העבר בדרך כלל. אבל יש, צורך העניין, אנשים כאלה, יש אנשים שאני אחשוב שהם מסוגלים לעמוד בתוך, נגיד בבורסה או במלחמה, מלחמה לצורך העניין, מצביעים טובים במלחמה, שהם מסוגלים להסתכל על הקרב כמו כולם ולהגיד, הוא יתקוף משם. אני רואה שהוא יתקוף משם. איך אתה רואה? הרי לא רואים שום דבר. לא יודע בדיוק מה הם רואים. הם גם לא יכולים להסביר לנו, אבל הם רואים לא רע. מי שיש לו נבואה, יש לו כמובן את הכוח הזה. רק שוב פעם, בניגוד לאדם המשער, שיצדק לפעמים ויתאה לפעמים, כי זה כוח שהוא רק בדמיון, פה, כיוון שהשכל שולט על זה כל כך חזק, וזה אדם עם שכל כל כך ברור, הוא יצדק תמיד. אותו דבר, יש לו כוח אומץ מאוד מאוד גדול. גם זה כוח שאנחנו מכירים. זאת אומרת, יש כאן איזה תרכובת שהרמב״ם עושה, נכון? של המון כוחות שכולנו מכירים. כולנו יודעים אותם. אנחנו יודעים שכשהם פועלים בעולם, הם פועלים ככה ככה. זה לא תמיד משהו שהיינו סומכים עליו. הרבה פעמים זה כן טוב לסמוך על בן אדם כזה, שאתה יודע, שהוא יודע לראות דברים שאתה לא רואה מול העיניים, אבל אתה תמיד תיקח את זה בערבון מוגבל. אצל הנביא זה מוחלט. זה מלא. זה שלם, כל הזמן ההשוואה לחוכמה. ברור שהרמב״ם, נכון, אני צודק, תגידו אם אני צודק בתחושה, לאורך כל הפרקים כאן, ממש בצורה מאוד גדולה, מנסה לתאר את הנבואה כתופעה טבעית, נגיד בדומה למה שאנחנו כולנו היינו אומרים לתופעת החוכמה. כמו שתופעת החוכמה היא תופעה טבעית שיש לבני אדם, גם תופעת הנבואה היא כזאת. נראה על פניו, נראה על פניו. הרמב״ם לא מזכיר בספרים שלו כמעט בשום מקום במפורש את השאלה הזאת, אבל כל הזמן הוא אומר, אני רק זה, הלכות יסודי התורה, מיסודי הדת לדע שהאל מנבא את בני האדם. אותו דבר פה בחלק למד ב', השקפות, סליחה, גם פה יש מקום שהוא אומר שזה כל בני האדם. יש מקום אחד באיגרת תימן, שבו איגרת תימן היא איגרת מסוג האיגרות שתמיד צריך טיפה להיזהר בהם. איגרת תימן ואיגרת תחיית המתים, כי הרמב״ם שם כותב להמון מאוד מאוד גדול, והוא משתמש במשלים קצת יותר מכרגיל, אבל הוא אומר שמה, זה שאנחנו לא מאמינים בנבואת עומר וזיד, זאת זה שאנחנו לא מאמינים בנבואות המוסלמים, זה הכוונה שלו שם, היא לא בגלל שהם גויים, כמו שיחשבו המון העם, אלא בגלל שהם סותרות את נבואת משה. מה שאומר, שהרם חשב שנבואת גויים כנראה יכולה להיות. אין כמעט דוגמה. הוא אומר שמה, כמו שמצאנו בראי יוב, שאחד מהם הוא, נכון, הוא מבין, לא חייבים להבין כך, אבל שהם גויים. אז אנחנו רואים שיש נבואה לגויים. בלעם הוא לא הוכחה לגמרי, כי הוא נראה יוצא דופן, אבל נראה שהרם חשב שזה גם תופעה, ממילא יכולה להיות גם אצל הגויים, לא מפתיע שהיא תהיה. היא תופעה טבעית וגופנית קצת, קשורה לגוף, ולכן כשבן אדם עצוב, היא לא תקרה לו. כל מיני דברים כאלה אנחנו רואים, ממש מתוארת כתופעה טבעית, ובוודאי ובוודאי היא לא תופעה שיכולה לקרות out of the blue. פתאום הקדוש ברוך הוא ידבר עם מישהו. א', היא לא יכולה להיות ככה, ובית הפוך, כשהיא קורית, זה לא שבן אדם הוא צדיק נורא והתאמץ, ואז ניתנה לו מתנה משמיים הנבואה, אלא לא. כוחות הגוף שלו, כוחות הנפש שלו, כולם התאמצו והגיעו למקום מסוים ויצרו נבואה. כמובן צריך להחריג מפה. מה צריך להחריג? יש נבואה אחת צריך להחריג בתוך העניין, והיא נבואת משה רבנו. נבואת משה רבנו, אנחנו לא מזכירים אותה בכלל בספר הזה, כידוע, כך אומר הרמב״ם, אבל נבואת משה רבנו היא נושא נפרד, נושא אחר. המילה נביא נאמרה על כל הנביאים, אומר הרמב״ם, והנבואת משה רבנו בשיתוף. זה נושא אחר לגמרי. אנחנו נדבר עליו עוד. בהמשך, הנבואת משה רבנו, המשך לא היום, ונבואת משה רבנו סיפור אחר לגמרי. נבואה, כשאנחנו מתייחסים אליה, אומר הרמב״ם, היא פעולה טבעית לגמרי. פעולה אנושית פשוטה של שלמות, לא פשוטה במובן הזה שהיא מאוד מסובכת, היא מעטים מאוד השיגו אותה בעולם בהקשר הזה, לא כל אחד שוחה לה, זה לא קל, אבל היא תופעה בסוף טבעית לגמרי. זה קצת מפתיע, נכון? טיפה מפתיע, התיאור הזה של הנבואה. מה?
קצת כמו לומר שאם יש מישהו שמורה שבתורת המשחקים נגיד אף פעם לא טעה, זה בעצם יהיה נביא.
לא, אני חושב שמי שבתורת המשחקים אף פעם לא טועה, תורת המשחקים, אגב זה ניסיון להפוך את זה לא לניחוש, נכון? אלא לא להשערה, אלא למדע. אבל נגיד אפילו יש לי איזה מאמר סוסים, שתמיד יודע להגיד מי יהיה הסוס הראשון, עדיין לא הנקודה היא הידיעה, ונקודה של ההשערה רק נקודה אחת מתוך נקודות הנבואה. האם היכולת שלו לדמות באמת, ואנחנו נשאל אותו בהמון המון דברים ובהמון הקשרים, נראה אותו, זה דבר שני, אין דבר כזה. אין מישהו שיאמר על סוסים ותמיד יצטע, כך אומר לנו הרמב"ם לפחות, אני לא יודע, אפשר לבדוק אם יש מישהו. אבל טבעית גם נראה לי שכולנו מנחשים, שאין בן אדם שבאמת מצליח איזשהו סוג של ניחושים, תמיד, 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 בכל הניסיונות שלו, תמיד, תמיד מצליח. לעומת זאת, צריך לשים לב, הכוח הישירי הוא לא המרכז של הנבואה, הוא רחוק מלא, אתה מתכן. כן. אולי הפער
בין השכבה של כלל, הראשונה, אני רוצה לשאול, כמה יכולתם, אפשר לא לקרוא, אני מצביע נבואה שונים, כאילו, או ש
אני לא יודע, אני לא יודע, זה באמת... לא, אבל יכול להיות שאת הנבואה כמו שהנבואה הראשונה תופסת, הרמב״ם שולל לחלוטין.
שאין
דבר כזה בכלל. כן. אז ברור שהם חולקים עוד יותר. מהי הנבואה? אז בואו נדבר גם כמה מילים על מהי הנבואה, בכלל ננסה ליצור את כל העניין הזה. הנבואה, איפה היא מתרחשת? בשכל ובדמיון, נכון? שני כלים פנימיים של האדם. מילה על זה, נבואה היא חוויה פנימית, היא לא חוויה חיצונית. זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. אני אקח את זה לרגע לקצה, למקום הקיצוני ביותר. קיבלנו תורה במעמד הר סיני, נכון? אם הייתי מצלם את מעמד הר סיני, לוקח שמה סרט עשרה מילימטר ומסריט את מעמד הר סיני, מה היו רואים? אז רגע, היו קולות וברקים, זה היה בצד החיצוני, ככה הרמב״ם אומר. הרמב״ם בסוף פרק למד ב' אומר שמי שלא היה נביא, נשאר עם למטה מלך כפי שלמותם, איפה? כן, מעמד הר סיני, כולם רואים את האש הגדולה, ושומעים את הקולות המבילים, המפחידים, על דרך הנס. זאת אומרת, היה כאן איזשהו נס, נס של מה? קולות מפחידים, כל הדברים כאלה. אבל האם מישהו שהיה עומד שם, אם הייתי עומד עם סרט 10 מילימטר, עם סרט, כאילו, עם הקרנה של סרט, סרט 10 מילימטר, אומר כזה בעבר העתיק, או נראה, זה לא זה. האם הוא היה, מה הוא היה שומע שם? האם הוא היה שומע, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי? הוא לא היה שומע. זה לא היה קולות שנשמעו בחוץ, לדעת הרמב"ם. לא היה קול. לא זאת הנקודה. כשכתוב קול, מסביר לנו הרמב"ם. הרמב"ם, בפרק שראינו על מעמד הר סיני, הרמב"ם, סליחה, הפרק שהפניתי אתכם, שלמדנו מעמד הר סיני, בפרק על פנים, שם משותף פנים בחלק א', הרמב"ם מסביר לנו שכשכתוב את המילה קול, הכוונה להשגה פנימית. זו הכוונה שהיה קול. קול הכוונה השגה פנימית. מה הכוונה שהיה מעמד הר סיני? מה הכוונה? שעמדו להם 60 ריבו אנשים, והייתה להם השגה פנימית, מסוימת, משותפת, גדולה. מי שעמד מבחוץ לא ידע מזה בכלל. הוא לא הכיר. כאילו בשאלה האם מעמד הר סיני היה במרכאות, לשאלה, ברור, התשובה היא מה? הוא היה, הרמב״ם התעצבן לאפשרות שמישהו יגיד בעקבותיו שלא היה מעמד הר סיני, כי ההתרחשות הפנימית בעיניו היא הרבה הרבה יותר משמעותית מאשר ההתרחשות החיצונית. אבל זו התרחשות פנימית, התרחשות שלא קרתה בחוץ, לא היה קול. בניגוד כמובן, שוב פעם, אם אני מאמת, בניגוד נגיד מרבינו יהודה הלוי, רבינו יהודה הלוי ברור לו שהיה קול חיצוני, וכשהוא אומר שהיה קול חיצוני, אז הוא אומר, הקול החיצוני שהיה, הדבר הגדול שהיה בו, זה שהוא סתר הקול החיצוני הזאת את הערכת הפילוסופים. שמה הם אומרים? שכל הנבואה היא קורית בתוך האדם, היא פנימית לו. הנה, בדיוק מעמד הר סיני, הגדלות שלו אומר אייל, שהיא פסלה את שיטת הרמב״ם. הוא לא יקרא כמובן את הרמב״ם, כי עוד לא כתב הרמב״ם את כתבו, כשאייל כתב את כתבו, אבל הוא הכיר את השיטה הזאת, היא מסתובבת בעולם. אומר יאל, בדיוק זה בא למנוע את שיטת הפילוסופים. הרמב״ם בהקשר הזה חושב שהנקודה היא פנימית. מה שקורה גם במעמד הר סיני, בסוגריים, שוב פעם, חוץ אולי מהדברים שקשורים לנבואת משה, שוב פעם חריגות, אבל בגדול נבואה, כולל נבואת מעמד הר סיני, כולל נבואות אחרות, מה קרה שם? היה מראה נבואה. זה קרה פנימית אצל האדם. הוא חזה במשהו. בחוץ, כלום לא קרה. שום דבר לא התרחש. כשאדם, אם היה עומד פה מישהו והיה רואה מראה נבואה, זה אומר לנו, תקשיבו, אני רואה זה וזה, האם מישהו אחר פה היה רואה? האם עוד... הוא היה אומר, רוח גדולה יש כאן שנושאת אותי. הוא היה מרגיש את הרוח הגדולה בחושים שלו, אבל האם הייתה רוח גדולה בחוץ? לא. הכל היה בעצם... חוויה פנימית שלו. אם היינו שמים מד רוח למדוד את הרוח הגדולה שחלק מהנביאים מרגישים בכנפיהם לידם כשהייתה רוח, היא לא הייתה קיימת. אין פה ציור חיצוני, אלא הוא כל כולו ציור פנימי. בהקשר הזה זה עוד יותר מקרב אותנו לתפיסה שמדובר במשהו מאוד מאוד דומה למשהו שכלי, נכון? משהו מאוד מאוד דומה למשהו שתופסים בשכל. כמו שבשכל, אני יכול פתאום לתפוס איזה רעיון מאוד מאוד חזק, ואני אומר, תפסתי את זה, אתה לא רואה? ואני אגיד לחבר שלי שיושב לידי, מה, לא הבנת? אתה יושב לידי בדיוק כשאני הבנתי את הרעיון השכלי, אז הוא, נכון, הוא יגיד לי, מה זה קשור? זה כאילו, אני לא הייתי אמור לראות. אותו דבר יקרה נביא, שהוא נביא מנוסה, יודע איך נבואה עובדת, והכל, כשהוא רואה נבואה, ברור לו שאף אחד אחר לא רואה אותה. זה פשוט לא. רק הוא רואה אותה. כמו שאני קם מחלום. אם חלמתי בהקיץ וראיתי איזה משהו, פתאום ראיתי איזה זה, ומישהו אומר לי, אישה, אתה חולם בהקיץ, זה לא אומר, רגע, גם את... לא ראיתם? לא, אני יודע שאתם לא ראיתם את מה שיש לי. זה חוויה פנימית שלי, אני מודע לזה. זה חוויה לגמרי, לגמרי פנימית לחלוטין שלי.
פשוטה, פשוטה, אבל לא משהו חוויה חיצונית.
לא הבנתי.
היה
קול, היה קול. לא יודע, היה רוח. כן, כן, קרה. לא? אני לא יודע, יכול להיות, אני לא יודע, צריך לבדוק כל אחד ואחד מה הוא מפרש. על חלום, שכתוב שהוא ראה בחלום, ברור שהוא ראה בחלום. אבל הרבה דברים שלא כתוב שהם היו בחלום, אז הם קרו. האם העצמות חיו או לא חיו אצל יחזקאל? היו שם בקעה מלאה עצמות והעצמות חיו, או שהעצמות לא חיו? הרמב״ם יענה על זה באופן ברור. ברור זה לא קרה. אני נזהר בלשוני. אני אחזור. ברור שזה קרה, והיה דבר משמעותי מאוד שקרה, חס וחלילה, השם ירחם להגיד שזה לא קרה, אבל זה קרה בעולמו הפנימי של יחזקאל, ולא קרה בחוץ. לא היו עצמות בשר ודם שהפכו להיות בני אדם בעקבות החיזיון הזה לרגע. לדון בשאלה, האם מתים שהחיה יחזקאל, מה?
הם לא כתבו תפילין.
הם כן, התפילין שלהם, ומה הם היו, הם יוכלו, האם נשותיהם היו, מכירים את הדיונים ההלכתיים? הרמב"ם מחשב, זה דיון מצחיק ונחמד, אבל הוא לא היה שלב מציאותי שאפשר היה לדון בשאלה הזאת. אולי בדמיון של יחזקאל אפשר היה, אבל במציאות החיצונית, החושית, אני נזר מהמילה אובייקטיבית, כי נראה לי שגם הנבואה בעיני הרמב״ם היא אובייקטיבית לגמרי. זה סוג של דמיון שכל מי שיהיה במעמד הזה הנבואי של יחזקאל יראה. עובדה שנביאים שונים רואים הרבה פעמים דברים מאוד מאוד דומים, רואים את מעשה מרכבה או כל מיני דברים אחרים. אז יש כאילו איזה עולם רוחני שכולם יכולים לראות אותו, אבל הוא עולם רוחני, הוא נמצא בפנימיות של האנשים, שם הם קולטים אותו. הם יודעים שבחוץ אין כלום. ברור להם לגמרי.
חוויה מיסטית?
שזה מילה שלא השאלה מה אתה מתכוון במילה המיסטית?
שלום.
לא בטוח מה לגמרי העולם מתכוון, אבל אם אתה מתכוון במילה מיסטית כגופים רוחניים מסוגים מסוימים שהם מציאותיים שאותם אני פוגש בהקשר הזה, אז התשובה היא שלא. המלאך הגדול שאותו הם פוגשים הוא כוח המדמה שלהם עצמם, חוויה פנימית מאוד מאוד עולה. אם מה שאתה מתכוון, שיש כאן קשר עמוק 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 לאיזה שפע אלוהי על הדבר, זה ברור שעמוק עכשיו, כי על השכל יש שפע אלוהי מאוד מאוד חזק. אם אדם הגיע למעלה שכלית שאין לאנשים אחרים, אז הוא הגיע לשפע אלוקי מאוד מאוד גדול. הוא רואה סודות, מה?
מה התפקיד של הדמיון פה?
אוקיי, מה התפקיד של הדמיון? מה ההבדל בכל זאת בין משהו ש... כן.
אני בהקדמות המשנה שהרם מבדל את הדרך לנבואת משה רלב,
כן, שמושה מדבר פה, והוא לא מתרגש, וכל שם מביאים
זה
בהזדעזעות איברים. נכון. הם מזדעזעים
איברים. זה לא תיאור שמישהו ישים לב ידים, אני מזדעזע
פה. לא, הוא יכול להיות שהוא ישים לב שאתה מתנבא.
הוא לא יראה את הזה, אבל זה לא שם.
כן, כן. כן, כן, כן. לא, במובן הזה מאוד יכול להיות שהוא יראה שאני מתנבא, הוא גם יראה שאני חולם בהקיץ. הוא יגיד לי, שי, שי, לוואי, מה שלומך וזה, לוואי ואזכה. אז הוא יראה שאני לא יודע, שאני רואה עוד, יכול להיות, במובן הזה, זאת אומרת, את האפשרות הזאת הוא יבין, או אם אני בחלום.
זה כמו מעמד הסיני, זה כמו מלא אנשים עם איברים מזדעזעים.
כן, בהקשר הזה, כן, ואנשים עם
איברים מזדעזעים.
כמו... אז יש כאן המון המון אנשים שהחוויה שלהם היא לגמרי לגמרי פנימית לחלוטין. מה הדמיון עושה פה בתוך העניין? אני אנסה טיפה להסביר, למרות שזה טיפה קשה. הדמיון... הוא עסק פסיבי של האדם. כשאתם מדמיינים דברים, אתם יכולים במובן מסוים טיפה לנסות לשלוט בדמיון באופנים חיצוניים, אבל בניגוד לדברים אחרים בחיים שלכם שיש לכם שליטה מאוד מאוד חזקה עליהם, על הדמיון, כך אומר הרמב״ם בשמונה הפרקים, החלק המדמה של האדם אין לו כמעט שליטה. חלקים כאילו בגבול השכל שאין לנו עליהם שליטה. אנחנו לא שולטים עליהם. כמו זיכרונות שיש לנו. זיכרונות לא משהו שאני מתאמץ לזכור איזושהי נקודה, אבל יש הרבה דברים שכולנו, כל האנשים פה זוכרים, כל מיני דברים שקרו. יש הרבה דברים שאני זוכר והייתי רוצה לא לזכור. נכון? יש הרבה מאוד דברים שקרו לי בחיים, שמאוד הייתי שמח אם הייתי יכול לא לזכור אותם, ולא לדעת שהם קרו לי. היה מאוד מאוד... תורם לשלוות נפשי. בהקשר הזה יש אנשים שמצבם קשה משלי, שזוכרים באמת טראומות נוראיות, שהיה מאוד מאוד עוזר להם לשכוח, והם לא יכולים, לא יכולים. הם, לא יודע, יכול להיות שהם יכולים היום, לא יודע, פסיכולוגים, אני לא מבין בזה, לעשות כל מיני דברים שיגרמו לזה שזה פחות יעלה, או כל מיני דברים כאלה, אבל כשזה עולה, צורך העניין, הם לא יכולים להגיד, לא רוצה את זה עכשיו. בניגוד נגיד לכשאני אוכל, כשאני אוכל, אני יכול להפסיק לאכול. לחשוב במובן של מה שהרמב״ם קורא לו חשיבה, לא להיזכר בדבר, אלא לחשוב על דבר ולהשקיע בו מחשבה, היא פעולה רצונית, נכון? אני, יש הרבה דברים שכשאומרים לי אל תחשוב על, נכון, בדוגמה המפורסמת, אז מה שקורה לי כשאני אל תחשוב על, נכון, פילים אדומים, בסדר, לצורך העניין, מה? ורודים, סליחה, אז זה שאני אחשוב על הפיל הוורוד, הוא בגלל העובדה שהדמיון שלי השתולל פתאום. לא מה שהשתולל שלי הוא השכל. השכל הוא הדבר שבו אני חושב. האם אני יכול לשאלה מתמטית להחליט שאני לא מעוניין לחשוב עליה יותר? ברור שאני יכול. זה נמצא בשליטה, כמו פעולות, כמו עשיות. אולי טיפה פחות מפעולות ועשיות, צריך לחשוב על זה טיפה. לפעמים יש מחשבות שזה מאוד קשה, אבל הדמיון הוא חלק פסיבי לחלוטין, אנחנו לא מפעילים אותו ברצון. הדוגמה החזקה ביותר כמובן הזה הוא העובדה שאנחנו חולמים. אנחנו לא חושבים בלילה על שום דבר. זאת, אני לא שוכב בלילה, אני לא יכול לבוא ולהגיד בלילה יש איזו בעיה מתמטית שאני צריך לפתור. יאללה, אני אלך לישון עכשיו 8 שעות ותוך כדי נעבוד על זה ברקע, כמו במחשב, אין אפשרות כזאת. בתוך העניין יש חלקים שלי שעובדים גם כשאני לא מחליט לעבוד. העיכול שלי עובד גם כשאני לא מחליט, הנשימה שלי עובדת, כל חלקי הזן שלי, חלקי הנפש הם עובדים. עוד דבר שעובד הוא הדמיון. דמיון עובד באופן מאוד מאוד ברור. לכן יש כאן חוויה מאוד מאוד חזקה שהיא פועלת, שיש בה חלק אחד שהוא חלק רצוני לגמרי, חלק השכלי, אני מפנה אותו לקדוש ברוך הוא, אבל פתאום, כיוון שיש לי חלק מדמה חזק, למי שיש לו חלק מדמה חזק, ולמי שאין לו חלק מדמה חזק, מה לעשות? אי אפשר יותר מדי לשחק עם החלק המדמה, ומאוד מאוד לשפר אותו, אפשר קצת, אבל זה לא מהדברים, כיוון שזה חלק מאוד מאוד פיזי, אי אפשר, כמו שיש אנשים שיש להם מערכת תיקול טובה, מערכת תיקול פחות טובה, בגדול שייך לשם, אפשר לנסות קצת, טיפה, כך אומר הרמב״ם, אבל זה לא בפרקים שראינו, אבל זה לא יזוז המון. חלק המדמה למי שנולד עם חלק מדמה טוב, והוא מפנה במובן הזה את עצמו לדברים שכליים, חוץ מלקלוט את הדבר השכלי, הוא יקלוט לפעמים רושם של הדבר השכלי גם בחלק המדמה. הוא פתאום יצליח לראות את הרעיון השכלי פתאום במשהו מושגי. הוא יצליח לראות אותו כמשהו מציאותי. הוא פתאום יבין את אותו רעיון שהוא רעיון מופשט, או בעקבות הרעיון המופשט, הוא פתאום יבין משהו כאילו שהוא מסוגל לראות אותו בדמיון כדבר מוחשי יותר. זה הנבואה בגדול. בהמשך עוד ננסה אולי טיפה להבין יותר, אבל הנבואה הוא ההשלכה של החלק השכלי על החלק המדמה, למי שיש לו דמיון טוב. אני אתן משל, רק לסבר את האוזן, משל ששמעתי לא מזמן, הוא מאוד עזר לי פתאום להבין משהו בתורת הרמב״ם. ראיתי תוכנית במחשב על איינשטיין. וטענו שם בתוכנית שהדבר שהיה מיוחד אצל איינשטיין, מאוד מאוד חזק, בניגוד לרוב המדענים האחרים, שהיו זה שכמעט כל רעיון שכלי שהוא התחיל לחשוב עליו, מתמטי, הוא ישר הצליח ליצור על זה איזשהו דמיון. הוא הצליח לראות את זה באופן מאוד מאוד מוחשי, לכן הוא הצליח לפתור המון המון דברים. למשל, בעיה שהטרידה אותו מאז שהוא היה ילד, הייתה למה היא, הוא אמר, בניגוד לכל דבר בעולם שאני מסוגל לראות אותו, גם במצב תנועה וגם במצב נח. את קרני השמש, הוא שם לב שאף פעם, קרניים של אור, אי אפשר אף פעם לראות אותם במצב נח. אנחנו מכירים אותם רק במצב שהם זזים. אנחנו לא יכולים להגיד, ככה נראה אור כשהוא במקום. זה למשל אחד הדברים שהפעילו את המחשבות בעניין. בהמון המון הקשרים, כך טענו, הם ניסו גם להסביר כל מיני הסברים שם, באיזשהו שלב כבר הפסקתי להבין את ההסברים, להראות איך זה היה מאוד מאוד בולט אצל איינשטיין. עכשיו, זו תכונה מעניינת, שבן אדם שמסוגל לקחת רעיון שבגדול הוא רעיון מאוד מאוד מופשט ושכלי ומתמטי, פתאום לראות אותו בדמות מול העיניים. במובן הזה הנביא הוא דומה. הנביא הוא דומה. אני הייתי לרגע אומר שאנחנו מכירים, אנחנו נמצאים פה מסביבנו, זה מה שאנחנו עוסקים רוב היום, אנחנו עוסקים הרבה מאוד בשאלות של חוכמה, שהן נאמרות בכללים וברעיונות, ויש אנשים שהם מסוגלים, נגיד זה כרגע, פתאום לתת דוגמה נורא טובה. הם מסוגלים לתת דוגמה חזקה מהמציאות, שמאוד מאוד עוזרת להבין את הכלל. זה דוגמה, אני נותן כרגע דוגמה לנבואה, זה עוד לא ממש נבואה. הנביא הוא מישהו שהכוח הזה הוא מאוד מאוד חזק אצלו. וכוח המדמה עובד אצלו בשעות נוספות, בצורה נורא נורא חזקה, כמו אנשים עם דמיון מאוד 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 מפותח. עד כדי כך זה נשמע דמיון מפותח, שאנחנו לאנשים כאלה, יהיה לנו אפילו איזה קושי איתם, אבל אצלו זה נמצא בשליטה אדירה של השכל, הוא לא מדמיין שום דבר סתם, הוא לא רואה פתאום כל מה שהוא מדמיין, באמת עבר בפילטר של השכל, לחלוטין, אין לו שום דבר שהגיע מהשכל הפועל ישירות לכוח המדמה, כל הדברים עברו לכוח המדמה דרך הכוח השכלי. ולכן הוא פתאום מסוגל לראות המון 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 דברים כמציאותיים גם. זה הדבר הגדול שיש לו. זה הדבר המרשים מאוד מאוד שיש אצלו. ולכן הוא מדמיין המון המון דברים. פתאום מסוגל להבין המון המון דברים חדשים על העולם, שבני אדם רגילים לא מסוגלים להבין בגלל זה. כי פתאום זה מגיע גם לשם. כרגע אני עוד לא אסביר, שאלה שמאוד מטרידה, למה זה טוב? כיוון שהרמב"ם מאוד מאוד תומך בעולם שכלי, למה זה שבן אדם מסוגל לדמיין את זה, זה טוב. נתתי לכם דוגמה, זה טוב מאוד כדי להסביר דברים. אבל למה זה טוב? זו שאלה מעניינת. עוד הבדל שישר ברור בין הכוח השכלי לבין הכוח המדמה. נגיד אותו בזהירות. בכוח השכלי, אם אני הבנתי איזה נקודה, בכוח השכלי שלי, נגיד יש לי משהו מתמטי. מצאתי חוק חדש מתמטי. אני רוצה עכשיו לשכנע את העולם שהחוק הזה הוא נכון, מה אני צריך לעשות? אני אוכל להסביר אותו לכל העולם. האם כל העולם יבין? לא, יש אנשים טיפשים. אבל כל האנשים החכמים, כולם, ישר יוכלו להבין את זה גם כן. נבואה זה קצת שונה, נכון? בנבואה בהקשר הזה, אני התנבטתי על משהו, עכשיו אני רוצה להעביר את זה למישהו אחר. מה אני צריך לעשות, לא? אם הוא גם נביא כמוני, בהקשר הזה, באותו זמן, אז מאוד יכול להיות שגם הוא יראה דברים מאוד מאוד דומים. אולי. אולי יוכל להגיד שגם הוא יתנבא. אבל אם הוא לא כרגע, לא יתנבא. אני יוכל להגיד לו, תשמע, תראה, זה ככה, זה... מה אני אעשה? לא יהיה, נכון? שום דבר, הדבר היחידי שיוכל לגרום לו לסמוך עליי, הוא שהוא יאמין לי שראיתי את זה בנבואה. זה הדבר היחידי שיכול להיות. זאת אומרת, הנבואה היא לא ברת העברה כמו השכל. נתיבה. למה? למה? מה ההבדל הגדול נובע? כי משתתף כאן עוד כוח מאוד מאוד חזק שקוראים לו הדמיון, שהוא כוח לא בשליטה. זאת אומרת, כוח השכל הוא לגמרי בשליטה. בשליטה, כשאני אומר לא בשליטה, הכוונה שהוא לא לפעמים קורה, לא התכוונתי שהוא לפעמים קורה ולפעמים לא קורה. או שיש לך את זה, או שאין לך את זה, ומי שמדמיין טוב צריך לדמיין, ואולי גם יש הבדל, אני לא יודע. אפשר שיש הבדל בין דמיונות של בני אדם, גם אנשים שמדמיינים מאוד מאוד טוב, יכול להיות שיש סוג של דמיונות שבן אדם אחד יכול לדמיין, וסוג דמיונות שבן אדם כמו זיכרון, נתנו דוגמה מהזיכרון, נכון? בזיכרון אנחנו מכירים את זה. למשל זה נכון בזיכרון, בדמיון. יש מישהו שמסוגל לדמיין נהדר דברים תלת מימדיים, יש מישהו שמסוגל לדמיין, לא יודע מה, תעזרו לי, אני לא יהודי עם דמיון כל כך טוב, אבל כל אחד, נכון, יכול להיות שהוא עם דמיון טיפה שונה, ואז באמת יש שאלה מאוד מאוד גדולה איך זה בא לידי ביטוי. זו פחות או יותר הנבואה. הנבואה, אני לרגע מסכן, היא כוח לגמרי לגמרי פנימי וטבעי. הוא טבעי, הוא אנושי בהקשר הזה. כשאני אומר אנושי, אני מתכוון להגיד שהוא לא דורש התערבות אלוהית בהקשר הזה. הוא קבוע במציאות, הוא נמצא כל הזמן, מי שיתאמץ בו יגיע אליו, הוא קשור לתכונות שהן כולם תכונות פנימיות של האדם. לכן הוא הגיע. זה איזו התרחשות שקרתה כולה בפנים, לגמרי, אצל האדם. כאילו לא צריך, בהקשר הזה הנביא לא זקוק לשום דבר חיצוני כדי להתנבא. הוא יכול לעשות זה לבד עם עצמו. זה נבע מהחלקים הפנימיים שלו, וזה הופיע בחלקים הפנימיים שלו. זאת היא הנבואה. כן. אני כבר, בסדר, אני אכנס עוד רגע להבדל בין הנבואה השנייה לשלישית. אני אגיד, חוץ מאשר האמירה הזאת שיש פה על ההבדל בין השנייה לשלישית, ואני עוד רגע אכנס אליה, בגדול בגדול, נראה שהרמב"ם מאוד 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 חזק מאמץ את הנרטיב שאני הייתי בו עכשיו, נכון? את ההסתכלות הזאת. הוא מדגיש אותה מאוד, הוא יכל להדגיש גם דברים אחרים, עוד מעט נראה, הוא מדגיש אותה מאוד. וקודם כל, אני רוצה להסביר מה, למה זה מוצחן בעיניי. לא, זה מאוד מוצחן בעיניי. אני חושב שזה מתאים מאוד לרמב״ם. הרמב״ם חשב שבאמת לא יכול להיות שהשיא הפסגה האנושית יהיה חיצוני לאדם. זה לא יכול להיות. זה לא נתפס בעיניו כאפשרות. באמת המעלה הגבוהה ביותר שבני אדם יכולים להגיע אליה, שהיא נבואה ולא ספק ברמב״ם, כשבן אדם מגיע אליה, הוא מגיע מעצמו. היא תכונה שלו. הוא נביא בגללו. הוא נביא בגלל שהוא... זה באמת משהו פנימי. העולם הרוחני הוא לא דבר חיצוני לאדם. לא יכול להיות שהמקומות הגבוהים ביותר הרוחניים שיש לאדם, הם איזושהי הופעה שמופיעה מבחוץ, קצת מקרית, קצת זרה. פתאום קרה התיאור הזה, שהוא כאילו התיאור הפשוט שלנו, של הנבואה. ששוב אני אומר, חלק מחכמי ישראל, גדולים וטובים חשבו שהוא כזה, רמב״ם ראה בו פחיתות ערך, אני חושב גם. פה זה כבר פרשנות שלי, נראה לי פרשנות שהיא מסתברת מאוד ברמב״ם. הוא ראה בזה פחיתות ערך. להגיד שפתאום אדם עשה כל מיני מאמצים בכיוון א', הוא מאוד מאוד השתפר. ופתאום את הדבר הגדול הבא שמגיע אליו, מגיע מאיזה משהו מזעזע, חיצוני לאדם, שקורה, שהוא לא נדבק אליו במובן הזה, הוא לא... זה לא עולה לדעת. אם המדרגה הגבוהה ביותר של בני האדם היא פנימית אליהם, היא חלק מהם, זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו לא מחפשים באמת בהקשר הזה, זה משהו חיצוני. החיפוש הזה שיש להרבה בני אדם הוא נובע מהעובדה שהם לא מבינים מהי רוחניות אמיתית לדעת הרמב״ם. רוחניות אמיתית לדעת הרמב״ם הוא באמת עניין פנימי של האדם. באמת עניין בפנים. כל החיפוש כאילו אחרי הדבר החיצוני הוא חיפוש בגלל חוסר אמונה בסיסי שיש לאנושות בזה שלמדרגות הגבוהות ביותר אפשר באמת שאנחנו נגיע אליהם בעצמנו. אם זה באמת כל כך גבוה ובקשר כל כך עמוק עם אלוקים, כמו שהנבואה נמצאת בה, אם זה מגיע למקומות כל כך גבוהים, סימן שזה יכול להגיע רק מבחוץ. זה תחושה כזאת שמאוד מאוד מלווה, ושהרמב"ם מלא מתנגד. הוא רוצה שנבין שזה עניין פנימי, זה עניין כשאתה רוצה עכשיו, כשכולם פה, אני מקווה בעזרת השם, ישפו כמה שיותר להתקרב למדרגת הנבואה. עכשיו גם יש יותר ויותר סיכוי שנוכל להתקרב אליה עכשיו שחזרנו לשלטון עצמי, כי הגלות היא אחת הסיבות העיקריות להיעדר הנבואה. אז המטרה לא תהיה שאני אהיה נורא נורא צדיק ואני... שהקדוש ברוך הוא יגיע אליי מבחוץ. אלא לא. שהקדוש ברוך הוא שמתגלה בתוכי, בצלם האלוהים שבי, יגיע למיצוי הכי גבוה שבו, שהאנושות בכלל יכולה לחלום עליו. זה החלום. זה החלום הגדול, לדעת הרמב״ם. כן.
השאלה אם
למה אי
אפשר לשאול את הדברים. ברור שזה איזשהו, לדעת הרמב״ם צריך להגיע לשלמות בכל המידות, כדי להגיע גם לחוכמה, כדי להגיע לנבואה. אבל בסוף הנבואה היא דבר השם שמתגלה לאדם, ומסר שהשם רוצה לומר לנו. אז השאלה אם לא צריך מעבר לזה את הפוף הזה, את ה...
אני מבין. פה בכל המקומות, בכל המקומות עד עכשיו, בכל המקומות עד עכשיו לא שמענו את הנקודה הזאת. עוד רגע אני אדון ושאל את עצמי את השאלה האם יכול להיות. נדמה לי על פנם שלא. גם המילה שהקדוש ברוך הוא רוצה, המילה הקדוש ברוך הוא רוצה, אנחנו נטפל בה בהמשך הרבה. אני אחת השאלות הקשות, מה בדיוק כוונה, אבל המסר של הקדוש ברוך הוא לבני אדם הוא מסר ברור, קבוע, שהנביא מסוגל לזקק אותו בצורה מאוד מאוד גדולה. אין פה איזה...
כן, אבל אמור לדעת שהוא מסר של אלוקים אל האדם.
התערבות. התערבות.
אבל התערבות אצל מי לא שזה משהו שבא באופן חיצוני, אלא באמת מגיעים לשלמות, כמו שרב אומר. אבל בסוף, צריך את הדבר מהנוסף.
את הדבר מה נוסף, בדיוק את הצורך הזה, ושיהיה דבר מה נוסף כדי להגיע לשלמות, אפילו כולל להבין מה המסרים האלוקיים בעולם, אפילו אותם הרמב״ם אני חושב הסתייג. זה היה נראה לו בסוף לתלות את זה במשהו שהוא חיצוני לאדם ולא פנימי לאדם. נדמה לי שהוא גם מסתייג עליו מסמאות סיבות, שאפשר אשר למנות, של עד כמה באמת המסרים של הקדוש ברוך הוא הם קבועים תמיד במציאות, שהם מתחדשים, אבל זה לא נוגע כרגע לשאלה שלנו, זה נוגע לשאלות ש... נטפל בהם הרבה 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 בהמשך. טוב, בכל זאת בפרק למדבית יש הבדל. עד עכשיו תיארתי כמעט לגמרי השם ירחם את הרמב״ם כמו הפילוסופים לגמרי. יש סיוג של הבדל מאוד גדול שקיים בין התפיסה של הפילוסופים לבין איך שהרמב״ם מסביר, והוא העובדה שאומנם הנבואה היא טבעית, אבל הקדוש ברוך הוא יכול להתערב ולמנוע אותה. למנוע אותה. זה מה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות. אני אקרא את זה שנייה. השקפה השלישית היא השקפה תורתנו ויסוד שיטתנו, והיא בעצם דומה להשקפה הפילוסופית הזו. זולתי בדבר אחד, הוא שאנו סוברים כי הראוי לנבואה מתכונן לה, אפשר שלא יתנבא, זה יכול לקרות, זה ברצון אלוהי. וזה לדעתי כן כל הניסים ונוהג כמותם, כמנהגם. אוקיי, אז קודם כל הרמב"ם אומר זה יכול להיות. שימו לב, עד כדי כך. הטבע הפשוט הוא שהאדם יתנבא, והנס מה הוא? שאדם לא יתנבא. זה כאילו, נכון? זה כאילו הפוך מכל מה שהיינו משארים. זה ממש הרמב"ם הופך פה את הקערה על פיה. הטבע, אם התנבאת, כשאתה ראוי לנבואה, אנחנו נגיד, כמו דברים בדרך הטבע, קרה, לא היה נס. זה משהו פשוט, את זה אני מבין. אבל אם הגיע אדם שהוא ראוי לנבואה, ולפתע הוא לא מתנבא, אנחנו נגיד, וואי, זה נס, קרה כנס. עכשיו, גם האמירה שזה נס, וזה נוהג כמותם, כשהרמב"ם אומר נוהג כמותם, בין היתר הכוונה, זה לא יכול להתמיד תמיד. לא יכול להיות תמיד. שניסים לא קוראים תמיד, ניסים קוראים לפעמים. חלק מההגדרה של ניסים. קוראים לפעמים, הם לא קוראים תמיד, כמו, הוא נותן דוגמה. זה דומה לזה שהקדוש ברוך הוא יכול לעצור את היד של רבם. או שהוא לא יראה את חיל מלך ארם, כשביקשו אלישע. כל הדברים כאלה יכולים לקרות, ואנחנו נגיד נס, מישהו פתאום ירים יד כדי להרוג את הנביא, ופתאום הידיים שלו יעצרו במקום. אנחנו נגיד, וואי, היה פה נס, נכון? כי מה היה הדבר הטבעי שיקרה? שהוא יצליח להזיז את הידיים. או שפתאום יבוא חיל הרם ויעמוד שם המלך והוא פשוט לא יראה את זה עד הרגע האחרון, אז אנחנו נגיד, וואו, קרה פה נס גדול. פה נס רע. אבל נס גדול שהקדוש ברוך הוא שלח למציאות. אותו דבר, יש פה מישהו שעושה את הפעולה הטבעית שלו של להתנבא, הקדוש ברוך הוא עוצר את זה. המשאלה הגדולה היא, מה הרמב"ם מרוויח? מה הוא מרוויח בעניין הזה שהוא מוסיף לנו את הנקודה הזאת? מה זה כל כך משנה? אז הרמב״ם קצת מסביר בהמשך. הוא אומר שככה אפשר להסביר את ברוך בן נריה, נכון? הוא אומר, נראה לי שזה מה שקרה אצל ברוך בן נריה. אבל הוא ישר מאיר לנו שאצל ברוך בן נריה יש הסבר אחר אלטרנטיבי שאפשר להסביר. מה ההסבר האלטרנטיבי? הוא כבר היה אפשר לומר, כי זה בפירוש, אני בעמוד ריש מם א', אצל מי שיש את הרב קפח בעמודה הראשונה, כבר היה אפשר לומר, כי זה בפירוש אחרי שכתוב, אתה תבקש לך גדולות, אל תבקש, שהנבואה ביחס לברוך גדולות. לכן אפשר לומר, באומרו גנביאה לא מצאו חזון מהשם, מחמתי אותם בגלות כמו שנבאר. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, אפשר להסביר אחרת את ברוך. איך אפשר להסביר אחרת ברוך בן נריה? שמה אמר הקדוש ברוך הוא לירמיה? תגיד לו שלא יתאמץ, למה שלא יתאמץ? כי הוא לא יצליח, למה הוא לא יצליח? לא בגלל נס, אלא כי הוא לא מתאים. כמו אומר הרמב״ם, שאת המילים גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם, אפשר לברך בהקשר הזה. איך הוא מפרש את זה? הוא מפרש את זה נכון כעבור שני פרקים. בסוף פרק למדוו, לא יודע כמה מכם הספיקו לראות, ובסוף פרק למדוו הרמב״ם אומר ככה, שאדם זקוק למצב רוח טוב, כדי להתנבא, כיוון שזה עניין שכלי ודמיון, דמיון עובד טוב, מצב רוח טוב. אומר, זוהי הסיבה העצמית הקרובה לסילוק הנבואה בזמן הגלות בלי ספק. זאת גם הסיבה שאנחנו לא מצליחים להתנבא. למה? אנחנו עצובים. בן אדם, יכול להיות שלא כולם עצובים בגלות, יש אנשים שלא היו עצובים בגלות, אבל ברור שאדם שהוא שלם ומלא בעולם רוחני גבוה, הוא עצוב מאוד בגלות. למה? איזו עצלות או עצבות יהיו לאדם באיזה מצב שיהיה יותר מיותו עבד נשלט ומשועבד לכסילים הרשעים שרכללו היעדר ההיגיון אמיתי וכללות התאוות הבהמיות ואין לאל ידיך? זאת אומרת, תראו מי המלכים, מי שולטים היום בעולם, מי האנשים, מי זה. ולכן, לא ברור שבגלות לא תהיה נבואה. זאת אומרת, זו סיבה טבעית. אז גם את ברוך בן נריה אפשר להסביר כך. אבל ממשיך הרמב״ם ואומר, אבל מצאנו לשונות רבים. מהם פסוקי מקרא ומהם דברי חכמים, כולם הולכים לפי היסוד הזה. והוא, שהשם מנבא מי שירצה ומתי שירצה, ודווקא לשלם החסיד בתכלית. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד פסוקים שמה הם אומרים? שהקדוש ברוך הוא מנבא את מי שירצה, מתי שירצה. לכן אני חייב אותם לפרש, מצד שני אני אפרש כמו הפילוסופים את הנבואה, לכן מה אני חייב לומר? שבעצם מה הכוונה מי שירצה ומתי שירצה? שהוא יכול למנוע את זה. יש גם משהו בביטוי כאן כבר שמערער את שלוות רוחי, קודם כל. הרמב״ם היה צריך להגיד שיש הרבה מאוד פסוקי מקרא, כולם הולכים לפי יסוד זה, והוא שהשם מנבא מי שירצה ומתי שירצה, היה צריך להגיד, ולכן פירשתי, נראה שהוא כך מבין את הפסוקים, משהו פה טיפה משונה. זה נקודה ראשונה. אבל מה מרוויחים בזה ברמה המהותית? בואו נתקדם עוד צעד קדימה. מה מרוויחים ברמה המהותית? מה שמרוויחים ברמה המהותית, מהעניין הזה, מהטענה, נדמה לי שמה שמרוויחים ברמה המהותית, לא רק ברמה של איך הסתדרנו עם פסוקי התורה, הוא באמת את ההבנה עמוקה יותר, שבאמת הנבואה אומנם היא דבר טבעי והיא דבר מוכרח, אבל עצם העובדה שהיא יכולה לא לקרות, הופכת את העובדה שהיא קרתה עכשיו, הקדוש ברוך הוא דיבר אליי פה, כמשהו שהוא הרבה יותר משמעותי כלפיי. כשאני שומע מסר, כשאני קלטתי דבר, כשאני הרמתי את זה, ונתתי לזה ליפול וזה נפל, אני לא מרגיש שיש שום התערבות של הרצון האלוקי בתוך המקום הזה. כי ככה זה קורה. כשעץ שמים אותו בגובה, הוא נופל. לעומת זאת, כשבן אדם מקבל נבואה, למרות שהוא יודע שהפעולה היא טבעית לחלוטין, והיא חלק ממנו והיא שלו, הוא מבין גם שהקדוש ברוך הוא היה ברצון שלו, ועוד נדבר, בסדר, המילה עכשיו רצון היא מילה קצת קשה, צריך להסביר אותה בהמשך, עוד הרבה, מה בדיוק הכוונה ברצון האלוקי, חלק ג' יכניס אותנו לשאלות האלה מאוד מאוד חזק, אבל כרגע נגיד שהרצון האלוקי בהקשר הזה היה מעוניין במקרה הזה, כי הוא יכל למנוע. זאת אומרת, יש כאן גם איזשהו משהו שרצה אותי, שפנה אליי, באופן יותר חזק. אבל, אני אגיד פה שני דברים. דבר ראשון, אני אגיד משהו בשם הרב שמואל גלייזר, שמאוד אוהב בפרק הזה, אני אגיד את דעתו, ואני אחלוק עליו. לטעון שהרמב״ם פה התייחס בעיקר, לנבואה שאדם מתנבא לעצמו. אם ראיתם בהלכות סודי התורה, נראית אתכם לפרק, בהלכה האחרונה בהלכות סודי התורה, הרמב״ם מחלק בין שני נבואות. אומר, הנביא אפשר שתהיה נבואתו לעצמו, בלבד להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו, עד שידע מה שלא היה יודע מאותם הדברים הגדולים, ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ, או לאנשי עיר או ממלכה, לבונן אותם ולהודיע מה יעשו, או למנוע אותם ממעשים הרעים. יש שני מסלולים שיכולים להיות בנבואה. נבואה פנימית לעצמי, ונבואה שהיא נבואת שליחות לאחרים. הרב שמואל טוען, וזה קשור לשאלה שאתה שאלת, שמי שהאמין בהשקפה הראשונה, כשאנשים הדתיים הפשוטים של הרמב"ם דיברו על נבואה, הם התכוונו כמובן רק לנבואה של השליחות. בכלל לא תסכו באיזה נבואה שאדם מתנבא לעצמו. פילוסופים לעומת זאת דיברו רק על נבואה שאדם מתנבא לעצמו. הרמב״ם מאמץ כאילו את שניהם. מצד אחד הוא אומר, יש נבואה שאדם מתנבא לעצמו, היא נבואה טבעית לגמרי. ובא זה לגמרי טבעי שאדם ישיג עוד דברים בנבואה. נבואת שליחות ברור שהיא קשורה למתי השם רוצה, נכון? זה כל עניינה של נבואת שליחות. הקדוש ברוך הוא החליט עכשיו שהוא רוצה להגיד משהו למישהו בעולם. והיא קוראת כך, כל החידוש של הרמב״ם הוא שגם נבואה כמו הפילוסופים יכולה מדי פעם להימנע. כך הרב שמואל רוצה להסביר. בפרק למדזיין, מה? פרק למדזיין, מי הספיק לראות פרק למדזיין? חלק הספיקו, מי שלא ניתן ספוילר קטן. אני לא מסכים הרב שמואל, אני חושב שהרב שמואל לא צודק. אני חושב שמה שקורה בנבואת שליחות, לא היה לי אז, אני לא יודע עד הסוף, אבל נראה לי שבנבואת שליחות, מה שקורה הוא לא שונה מהותית. כשנבואת שליחות זה לא שהקדוש ברוך הוא מחליט, תמיד הוא רוצה לנבא, הקדוש ברוך הוא נבואת שליחות. ותמיד יש מה להגיד לאנשים איך לתקן את מעשיהם הרעים, מה יקרה ואיך יהיה.
ופשוט יש נביאים שמגיעים לדרגה הזאת של נבואת שליחות. כשהם מגיעים, הם מגיעים, אם ירמיהו באותו מידה היה נביא אחר באותו מקום, גם הוא היה קולט. יכול להיות זה גם תלוי באופי שלהם, באופי הדמיון שלהם, ובאיזה דברים חשובים להם. אבל בגדול, 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 נבואת שליחות היא לא, נבואה, מה קורה נגיד בגלות, אם הקדוש ברוך הוא מאוד רוצה פתאום להגיד משהו לאנשים בגלות. כל משפט זה משפט זר בשפה הרמב"מית שאמרתי עכשיו, הקדוש ברוך הוא פתאום מאוד רוצה, אבל נניח שנתרגם אותו לרמב"מיסטיות, מה הקדוש ברוך הוא? בסדר, מה לעשות? כאילו אין מישהו שיכול להיות נביא עכשיו, אין מישהו שיגיע לדרגה, ולכן אין נבואה. זה לא שאין נבואה בכל תקופת הגלות, כי אין מסרים אלוקיים שצריכים לעבור לעולם בכל תקופת הגלות. הסיבה שזה לא קורה, זה כי אין נביאים. זאת היא הסיבה. וכשיש נביאים, הנביאים קולטים מסרים, ככה לי נדמה. נדמה לי שגם שפרק למדזיין, א', כל הכיוון ברמב"ם לדעתי פה הולך כמוני, כך נראה לי, תבואו גם איתו, הוא יסביר לכם ויכוח רב שנים בינינו בעניין. גם היום חזרנו לדון בו חדש. בפרק למדזיין, נראה לי גם כן, הרמב"ם מסביר שם איך יכולות להיות נבואת שליחות, מחלק מנבואת שליחות לנבואה לעצמו, ומסביר שכל ההבדל הוא ברמה של השפע ששופעת על האדם. שימו לב, לשפע שופעת על האדם שלא תתבלבלו ממנה. שפע שופע על האדם, זה קורה גם בשכל. זה לא איזושהי עכשיו החלטה של הקדוש ברוך הוא להשפיע שכל. השפע של הקדוש ברוך הוא שופע על האדם, אם האדם נמצא במדרגה לקלוט ממנו מעט, אז הוא קולט רק עד הרמה הזאת שתספיק לעצמו, ואם הוא קולט יותר, אז הוא נהיה נביא שליחות. כך נדמה לי, ולכן אני את החלוקה הזאת לא מקבלת. אבל נדמה לי, עכשיו אני רוצה כן משהו שבו אני מודה לרב שמואל, אני מסכים איתו, מה שאני אגיד עכשיו קשה גם לרב שמואל, לא, בהקשר הזה דבריו לא פותרים לדעתי את הבעיה. יש מקומות שבהם, לא במורה נבוכים, אבל מקומות אחרים, שבהם הרמב"ם מתבטא בביטויים שמהם נראה באופן מאוד מאוד בולט, שהקדוש ברוך הוא מנבא את מי שהוא רוצה. הרמב"ם אומר את זה כל פעם כשהוא נזקק להסביר את ההבדל בין נבואת משה לנבואת שער הנביאים. למה זה לא נמצא מורה נבוכים? כי מורה נבוכים הרמב"ם אומר ש... בארתי את זה כבר בהלכות יסודי התורה, לכו תקראו שם, לכן הוא לא חוסר את זה במורה נבוכים. אבל אומר הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, נקרא, בהלכה ו' בפרק ז', הרמב"ם אומר ארבעה הבדלים שיש בין נבואת משה לבין נבואת שער הנביאים. ואחד מהם, הרביעי, הוא כל הנביאים אין מתנבאים. זה נדמה לי הבדל אחד המשמעותיים. אין מתנבאים בכל עת שירצו. נכון? משפט מדהים. כל הנביאים לא מתנבאים כל זמן שהם רוצים. משה רבנו אינו כן, אלא כל זמן שיחפוץ רוח הקודש לבשתו ונבואה שורה עליו. אינו צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה, שהרי מכוון ומזומן עומד כמלאכי השרת. לפיכך מתנבא בכל עת שנאמר עמדו וישמעה מה יצווה השם לכם. טוב, אז אומר הרמב״ם, יש הבדל בין נבואת משה לבין נבואת שער הנביאים. ששער הנביאים לא מתנבאים כל עת שירצו, ומשה רבינו מתנבא מתי שהוא רוצה. אפשר היה, עדיין פה במשנה תורה, עוד מעט נראה מקומות אחרים שאי אפשר, להסביר שכל מה שהרמב"ם מתכוון זה שמשה רבנו הוא תמיד במדרגת הנבואה. הנביאים אחרים, כמו שהם צריכים, מה הם צריכים לעשות? להתאמץ. אבל אם הם יתאמצו, מאוד, הם יתנבאו. זאת כל הכוונה, שזה לא בכל עת שירצו. זאת אומרת, אם אני אעיר אותם משנת צהריים, אני אגיד להם, בוא תתנבא לי עכשיו, אז מה הוא יגיד לי? זה לא עובד ככה, אני צריך פה עכשיו מעמד של כמה ימים. בשביל להתנבא. זה לא עובד ככה בצ'יק, אני פתאום אשלוף לך איזה נבואה. משה רבנו לומד זאת, היינו מהירים אותו משנת הצהריים ואומרים לו, בוא תתנבא, הוא ישר היה יכול, לא היה לו שום בעיה. אבל לא נראה כך, אני אקריא לכם מהקדמה לפרק חלק, גם שם הרמב״ם חוזר, בתוך הקדמה לפרק חלק, היסוד השביעי הוא... נבואת משה רבינו, ושם הוא מסביר, שימו לב, וההבדל הרביעי, שכל הנביאים לא תבואם הנבואה בבחירתם, אלא ברצון השם, ממש, ביטויים קשים, פעמים שיעמוד הנביא משך שנים ולא תבואו נבואה, ופעמים יבוקש הנביא שיודיע דבר בנבואה, ויעמוד בו עד שיתנבא בו אחר ימים או אחר חודשים, או לא יודיעו אותו כלל. לעומת זאת, משה רבנו, זה קורה לו כל הזמן.
אז יש כאן הבדל נורא, נורא בולט, בין משה רבנו לבין שאר הנביאים. אי אפשר גם להסביר שההבדל הוא שאצל משה רבנו הקדוש ברוך הוא לא עשה את הניסים האלה ואף פעם לא מנע אותו. שזה ההבדל. למה אי אפשר להסביר שאת ההבדל הזה לא זה ההבדל שהרמב״ם רוצה לטעון? למה אי אפשר להגיד? כי אז זה לא הבדל עצמאי בין משה רבנו. הוא לא מסביר מה מיוחד בנבואת משה רבנו. משה רבנו הקדוש ברוך הוא החליט לא לעשות אצלו אף פעם נס. הוא אפילו הבטיח לו שהוא לא יעשה לו נס. נגיד, לצורך העניין. לא ימנע ממנו את הנבואה באופן מלא. אבל נראה שהרמב״ם רוצה להסביר הבדלים משמעותיים, עמוקים, בנבואת משה לנבואת הנביאים האחרים. ואחד ההבדלים המשמעותיים ביותר, זה ששאר הנביאים לא מתנבאים כשהם רוצים, אלא הם צריכים גם את רצון השם. ומשה רבינו, השם רוצה תמיד, צריך העניין, אבל זה לא תלוי כאילו, מתי שהוא רוצה הוא מתנבא. תמיד הוא יכול להתנבות. ונביאים אחרים, לא. אומר פה, אני חוזר על המשפט, אפשר שאדם שמתאים לנבואה, נכון? יתכונן ויעמוד עד שינבא בו, ולא ידעו אותו כלל. הוא לא ידע את זה. וזה יכול להיות שאנחנו נבקש מהנביא להתנבא, מה הוא יגיד לנו? לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח בכלל. זה ממש עומד בסתירה, כמעט מוחלטת, לאמירה הקודמת שאמרה, שכשהנביא רוצה להתנבא, מיד רוח הקודש לובשתו. איך זה בא ביחד? שני הדברים. כל מיני תירוצים ראיתי בחיי לעניין. עכשיו אני אנסה לזכר של מי. אחד תירוצים שראיתי, שהוא לא התיישב על נפשי, זה שהבדל בין דרגות נבואה. שהדרגות הנמוכות של הנבואה, רבי יוסף אנגל כותב את זה לא זוכר איפה, בספרים שלו, אחד הספרים שלו של רבי יוסף אנגל, הוא נזקק לסתירה הזאת ברמב״ם ביסודי התורה, לא דרך מורה נבוכים, הוא אומר שזה הבדל בין רמות של דרגות נבואה. ביסודי התורה זה יכול להיכנס, לדעתי במורה נבוכים, קומות אחרים פשוט לא מסתדר, לא יכול להיות ההבדל. אני אוסיף פה, אין לי תשובה מאוד מאוד טובה. מה הרמב״ם רצה? למה פה אומר כך? ופה הוא אומר כך, אני לא יודע ממש לענות. אני אוסיף לזה עוד נקודה שמבלבלת אותי כרגע, אולי בהמשך הדרך, מי יודע. עוזרים השנה שוב פעם על נבואה, אולי נמצא איזושהי תשובה. בין היתר זה קשה לי, כי הרמב״ם לא נותן אף פעם דוגמה למשהו שקל לראות אותו כמשהו שאומר, זה אדם שנמנע ממנו נבואה. אין דוגמאות כאלה לאורך הספר, איזשהו מקומות שבהם הוא רומז, לפחות לא שאני מצאתי. זה דורש עדיין חשיבה מאוד מאוד משמעותית. אני עושים אבל דבר אחד, כשהרמב״ם אמר את ההלכה הזאת שהקראתי, שהנביא לפעמים כן ולפעמים לא, לעומת משה רבנו, ממשיך הרמב״ם ואומר, ובזה הבטיחו האל שנאמר לכם אור להם שובו לכם לאלוהיכם, ואתה פה עמוד עמדי. זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה? הוא אומר לו, כולם ישובו לו אליהם, ואתה, מה תעשה? תעמוד עמדי. אני ממשיך כמה שורות, בגלל זה משה רבנו היה צריך לפרוש מהאנשים שלהם לתמיד, ונקשרה דעתו בצור העולמים, ולא נסתלק העוד מעליו לעולם, וקרן אור פניו, ונתקדש כמלאכים. טוב, את הצירוף הזה, של אתה פה עמוד עמדי, וקרן אור פניו, פגשנו, נכון? איפה כבר פגשנו, אתם זוכרים? היו, רבותיי, אתם צריכים לחזור, למלמל שני מורה נבוכים, תוך שינה בסוף צריך להיות פה. בפתיחה, כשראינו את המשל של הברקים, אמר לנו שם הרמב״ם, אני חוזר אחורה, לחלק א', לא עוד לפני חלק א', בפתיחה, אני בעמוד משש רב קפח, עמוד זין בעמודה הימנית. אומר הרמב״ם, תדעו לכם, דרכו של העניין האלוקי הוא כזה, שהוא לפעמים נראה ולפעמים מתכסה מאיתנו, נכון? אנחנו לא רואים אותו תמיד. על פניו ממה זה נובע? זה נובע מהעובדה שמה יש לנו? גוף.
יש לנו צרכים גשמיים, ולכן זה קורה, ככה זה נראה על פניו, אבל יש מישהו אחר. הוא אומר, יש כאלה שהיה להם ברק פעם אחת, יש כאלה שהיה להם ברק כמה פעמים, יש כאלה שלא הצליחו אף פעם שיהיה להם ברק. זה מה שנשמע מתאים למה שטענו עכשיו, נכון? יש נביא שהיה לו רק פעם אחת בחיים שלו ברק. מה, רק אז הוא הגיע לדרגה, ואחר כך הוא פשוט ירד בדרגתו הרוחנית? מה קרה שם לפי מה שהבנו עד עכשיו? אני לא יודע, באמת יוצר את השאלה. אבל יש מישהו, ויש ממנו משיברק לו הברק פעם אחר פעם, עד שכאילו באור תמידי בלי הפסק, ויהיה הלילה אצלו כיום. וזוהי מעלת גדול הנביאים אשר נאמר לו, ואתה פה עמוד עמדי, ונאמר בו כי קרן אור פניו. זה ממש נכון, משפטים שקראנו עכשיו על משה רבינו ברמב״ם. זאת אומרת, המעלה של משה רבינו היא מעלה כזאת, שאצלו זה מגיע תמיד, ולעומת זאת שאר הנביאים, זה נראה ממש מתאים לטענה עכשיו שאומרת שזה ברצון אלוקי, נכון? זה ברק, ברק נשמע כמו משהו חיצוני, ולא כמו משהו פנימי. זו הכרה שמגיעה מבחוץ, נכון? הברקת ברק, יכל להשתמש במשל פנימי, והוא בוחר להשתמש פה במשל חיצוני לחלוטין לנבואה, ובית, כאילו ברק, עיר פעם אחת, ויכול להיות שלא יעיר יותר בלילה אף פעם. גם ראינו שזה חלק מתוצאות חטא אדם הראשון, נכון? חלק מלעת החרב המתהפכת, העניין הזה, ככה אמר הרמב״ם. האם המניעה שהרמב״ם מספר שיכולה להתקיים אצלנו, היא דומה לסוג המניעה שהוא דיבר עליה בפתיחה, המניעה שקורית בעקבות חטא אדם הראשון? אם זה כן, אז זה נראה כאילו מניעה שנמצאת בתוך חוק הטבע, נכון? שאנחנו גשמיים הרבה פעמים, ואנחנו... לא יודע. אני לא יודע, אני מרגיש כרגע, בסדר, אני כרגע מציג את זה כשני כיוונים שאני לא יודע עד הסוף איך לסדר ביניהם, שהם שניהם מתרוצצים פה ברמב״ם. אני אחזור עליהם. כיוון שהולך יפה בכל פרקי הנבואה, בצורה מאוד מאוד טובה. שמסביר זה עניין פנימי, וזה חייב לקרות, סיור קטן, הקדוש ברוך הוא יכול לעצור את זה. לבין דברים כמו שאנחנו קוראים גם במשנה תורה, וגם בהקדמה לפרק חלק, שמהם נראה שזה תלוי לגמרי ברצון השם, זה מסתדר נהדר עם הדברים שנאמרו בפתיחה, זה שזה רק ברצון השם. ואז, מהי בדיוק המניעה? המניעה על פניו, אני לפחות תמיד הבנתי בפתיחה, שהמניעה נובעת באמת מהעובדה שבני אדם הם בכוח ולא בפועל. שהם לא מסוגלים כל הזמן, זה סוג מניעה אחר לגמרי, היא מניעה שהיא חלק מהטבע, לא מניעה שהיא חיצונית. כיוון שהגענו לכאן, אני רוצה לחזור שנייה למשל של הברק, ובכלל הטענה בפתיחה, שבה הרמב״ם טען שלפעמים דברים נגלים ונכסים מעינינו, שטבע הדבר האלוהי כשבאים להסביר אותו, הוא כזה. ולשאול על מה הוא התכוון, האם הוא התכוון להשגות השכליות הרגילות? שהשגה שכלית רגילה, כשאני מבין אותה, אז היא נכסית ממני. למשל, מתמטיקה, היא לא כזאת, נכון? מתמטיקה, אם הבנתי משהו, אז אני יודע אותו. הוא לא נכסה ממני אחרי איזה כמה ימים. אני אבין אותו על הפיזיקה, היא לא כזאת, נכון? פיזיקה הפשוטה שאנחנו מבינים. מה לגבי הוכחה למציאות האל? אנוכי ולא יהיה. נדמה לי, אני אומר כרגע בזהירות, שקשה מאוד להבין למה הוכחה למציאות האל נעלמת מבני אדם. מה זאת אומרת? הרבה אנשים לא מבינים את ההוכחות למציאות האל, וגם ההוכחות שהרמב״ם אמר, כפי שכבר הזכרנו כמה פעמים, מביא כאן נסתרות בעולם הפיזיקלי החדש, אבל לא משנה, הוכחות של הרמב״ם, מישהו חכם מספיק, שפעם אחת יסבירו לו, איך מהתנועה הבלתי פוסקת של הגלגל אפשר להבין שיש אל, הוא יבין את הרעיון, יבין למה זה מוכיח, וגמרנו. עכשיו אם יבואו אליו אחרי חודשיים, יגידו לו, תגיד לי, מה ההוכחה למציאות האל? מה הוא יגיד?
שגל.
אני יכול להגיד לכם, הגלגל מסתובב תמיד, הסיבוב שלו אפשר להסביר אותו לא כך ולא כך ולא כך ולא כך, תנועה היא כזאת וכזאת, הנה, מציאות האל, הוכחתי. זאת אומרת, זה לא יהיה משהו שהוא נגלה ונכסה. נראה לי שהנגלה ונכסה במהותו שאליו הרמב״ם דיבר בפתיחה, שהוא נמצא, הוא כל מיני דברים שהרמב״ם מבין שהם אחרים. שהם קשורים לקשר, לא לעץ מציאות האל, אלא לקשר בין מציאות האל לבין העולם, שבהם עוסקת באופן פשוט הנבואה. זאת אומרת שהמשל הזה על הברק היה באמת דווקא על הנבואה. ברור שהמשל הזה מדבר על הנבואה הספציפית פה, אבל אם הוא יכול לדבר גם על הדברים השכליים הרגילים, נראה לי שהתשובה על פניו כרגע אני נוטה להגיד שלא. טוב, אנחנו נעצור פה, ראינו הרבה דברים, ונשארנו גם באיזה שני כיוונים.
בסדר, עד היום ניסיתי לסגור את כל הדברים.
נראה לי שיהיו עוד הרבה מאוד פעמים פה בספר, שאני אציע דברים, אני אספר לכם על המבוכות שאני נמצא בהן בתוך הספר הזה, מורה נבוכים. ספר מביך מאוד, ברוך השם. זאת אומרת שיש עוד הרבה מאוד לאן להתקדם ולשאוף פה בהבנה. עד כאן.